הנושא הוא לימוד מאמר הדור. אבל באמת אנחנו בעזרת השם נתמקד בלימוד מאמר הדור. אבל אני חושב שאי אפשר להתחיל את מאמר הדור ללא שמתחילים כמה וכמה הקדמות. וההקדמות הייתי אומר, אני לא הייתי רוצה, כלומר, לקרוא בפנים, אז באמת אני חושב שאנחנו נשתדל באמת רק נשתדל לעשות זאת רק באמת במאמר הדור, אבל אני חושב שאי אפשר להיכנס לנושא הזה ללא שיש לנו את הבסיס ההלכתי לנושא הזה. זאת אומרת, כל נושא מאמר הדור זה מאמר שהרב מדבר על ההתבוננות לדור, איך להתייחס לדור, האם להתבונן על המגרעות שיש בדור, ממה זה נובע, ובאופן כללי המאמר הדור הוא מאמר שהוא מלמד סנגוריה מאוד מאוד גדולה על הדור, שהחטאים של הדור הם יש להם סיבות, וזה לא דומה למה שהיינו בדרך כלל רגילים להסתכל על עזיבת תורה ומצוות במשך כל הדורות. למרות שהמאמר הדור הוא מאמר שהוא באופן עקרוני מאמר אמוני, כלומר מאמר של התבוננות על הדור, בוודאי שאנחנו צריכים, אנחנו ככה מאמינים, שהתורה יש בה אחדות, והרעיונות האמוניים הם בוודאי ובוודאי לא סותרים שום הלכה. ואם יש הלכות שבאות ואומרות שצריך להתייחס למי שעוזב תורה ומצוות בצורה מסוימת, לכאורה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו יכולים לבוא ולעקור את ההלכה, או איך זה עובד הדבר הזה. כן, איך זה עובד הדבר הזה. אז באופן בסיסי ניתן לומר ללא קשר להשקפה, ללא קשר ליחס לדור, נראה שרוב רובם של הרבנים הם מבחינה הלכתית לא חושבים שאתה מכיל על מישהו שהוא לא מקפיד על תורה ומצוות ממש את כל ההלכות הקיצוניות שאנחנו רואים בדברי חז"ל על מי שלא מקפיד על תורה ומצוות. רק אני רוצה להתבונן באמת ממה זה נובע הדבר הזה. האם בהלכה אנחנו יכולים כבר לראות איזשהו בסיס למה שאחרי כן אנחנו נלמד בהמשך, כל מיני התבוננויות על הדור, או שבאמת הפן ההלכתי הוא פן מאוד נוקב, מאוד חד, ואיך באמת, מה הרקע ההלכתי ליחס לדור. אז מה שאנחנו הולכים לעשות, האמת, הנושא הוא נושא מאוד מאוד גדול. אני כבר מאתמול התחלתי להתיישב על הנושא הזה, ואני כתבתי, ליקטתי לעצמי כבר מסמך שיש בו, איך זה יכול להיות? כן, כנראה יכול להיות, 20 עמודים. כלומר, מקורות הלכתיים יותר. הלכתיים, לא רק הלכתיים, אבל יש לי פה במחשב איזה 20 עמודים. אנחנו לא הולכים ללמוד את כל ה-20 העמודים האלה, ואני באמת מרגיש שאני בתחילת העבודה. זאת אומרת, התחלתי להסתכל על הנושא מבחינה הלכתית, לנסות לסכם לכם משהו, והדברים באמת הם מאוד 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 רחבים, ואני ממש לא יודע כמה אנחנו נרחיב, אז אני מעריך שאנחנו את המבוא ההלכתי נעשה אותו בפעמיים. ככה אני מקווה, פעמיים, שלוש. המבוא ההלכתי, אני רוצה לכלול בו גם דברים מהרב צבי יהודה, וגם דברים ממרן הרב. ממרן הרב, הדבר המאוד מאוד מאוד מפורסם, זה שתי איגרות שהרב כתב. איגרת אחת שהוא כתב לאחד שהילדים שלו עזבו תורה ומצוות, והוא כותב לו איך להתייחס לדבר הזה. ואיגרת אחרת זה החלופת איגרות שהרב מחליף בינו לבין הרדווז. איגרת תקנה, זה איגרת אולי אחד האיגרות הכי הכי מפורסמות. ואנחנו ניקח מאיגרת תקנה את הדברים שהם קשורים למבוא ההלכתי יותר. ואחרי הדברים האלה אנחנו נתחיל באמת את מאמר הדור. אז זה ייקח בין שניים לשלושה שיעורים, ומחר אין שיעור, כי מחר אני צריך לערוך חופה וקידושין. שבוע הבא אתם צריכים להודיע לי, יום ראשון זה יום ירושלים, אבל זה מוצא יום ירושלים, אני לא רואה סיבה שלא יהיה שיעור, אבל אם יש או אין, אז אתם צריכים להודיע לי על שבוע הבא. זה מבחינת המסגרת. אז אנחנו מתחילים. טוב, אז אנחנו יודעים שיש בתורה הרבה הלכות שמבחינות בין ישראל לבין גוי. וישנם הרבה פרשיות שהן קשורות שרק כלפי ישראל אתה מחויב ולא כלפי גוי. או דינים מיוחדים לישראל ולא דינים לגויים. אז השאלה שאנחנו שואלים זה מה מגדיר אדם מישראל? האם מה שמגדיר אדם מישראל זה זה ש הוא מקיים באיזושהי, יש לו תודעה ישראלית, והוא מגדיר את עצמו ישראל, והוא מקיים מצוות כישראל, והוא מאמין כישראל, או ישראל זה גזע. ברגע שאתה נולדת אחד בישראל, ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא, ככה לכאורה, אנחנו מכירים איזשהו מאמר, המאמר ישראל, אף על פי שחטא ישראל, הוא כתוב בגמרא בסנהדרין דף מ"ד עמוד א', לגבי אחד שכתוב חטא ישראל, אז איך חז"ל אומרים, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. אז מה באמת מגדיר אדם מישראל? והאם באמת יש הגדרה אחת? יכול להיות שלגבי נושאים מסוימים יש לנו הגדרות הגדרות מסוג אחד, ולגבי נושאים אחרים יש לנו הגדרות אחרות. אנחנו צריכים באמת לבחון את הדבר הזה. מה מגדיר אדם מישראל? אז יש דיון לגבי הרבה נושאים. בואו ניקח לגבי דיני טומאה וטהרה. אנחנו יודעים שיש הבדל בין דיני טומאה של ישראל לדיני טומאה של גוי. האדם מישראל שנפטר, אנחנו יודעים שיש לו דיני טומאה. אז האם אני מתחיל עם דיני הטומאה, בגלל שהטומאה זה נראה לי איזשהו משהו מאוד מיסטי כזה, שהגויים אין להם טומאה וישראל יש להם טומאה. ומה זה נובע? זה הגדרה ממש עצמית לישראל, שישראל הם מטמאים, בגלל שיש להם טהרה הם מטמאים, והגויים לא מטמאים. אתם קרואים אדם, והם עובדי כוכבים קרואים אדם. האם ההגדרה הזאת שאתם קרואים אדם, והם עובדי כוכבים קרואים אדם, האם לגבי הדבר הזה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שאדם מישראל הוא לא נחשב אדם, או לגבי הדבר הזה, אז הרשב"א נשאל את השאלה הזאת. בתשובת הרשב"א יש כמה, שתי תשובות שמדברות על זה. חפש את הרשב"א, זה 20 עמודים, אז אני כבר צריך להתחיל. אני לא זוכר באיזה סדר כתבתי את כל הדברים פה. מה? שאלת. שוט הרשב"א חלק א' סימן קוף צדיק ד', שאלת, משומד לעבודה זרה, זאת אומרת אדם יהודי שהתנצר, שהחליט לעבוד עבודה זרה, משומד לעבודה זרה, שזה אולי ההגדרה אולי הכי הכי קיצונית. אנחנו נראה אחרי כן שיש כנראה הגדרה עוד יותר קיצונית. הגמרא במסכת שבת אומרת שהמינים, שזה יכול להיות שזה, אני לא יודע מה הכוונה בגמרא שם המינים, יכול להיות שהכוונה נוצרים ויכול להיות שהכוונה כופרים, אני לא, אני צריך לבדוק את הגמרא במה היא מתכוונת שהמינים יותר גרועים מעובדי עבודה זרה. בכל אופן כאן, משומד, שאלת, משומד לעבודה זרה, האם מתאמה באוהל אליו או לאו? האם מי אמרין עליו על פי שחטא ישראל הוא? עוד אילמה, כיוון דן מחזירים לו עבדה. הוא מותר להלוותו בריבית, יצא מכלל ישראל לגמרי. אף עניין תאומה, אף אגב לתאומה, דה אורייתא. זו השאלה ששאלו את הרשב"א. אז באמת, הרשב"א איזה דינים הזכיר כאן? החזרת עבדה והלוואה בריבית. עוד שנייה אנחנו ניכנס באמת גם לסוגיה הזאת. אני, מאיפה התחלתי בכלל את הצד ההלכתי? התחלתי מפרשת שבוע. כן, כתוב, לנוכרי תשיך ולאחיך לא תשיך. וחז"ל אמרו, דרשו, אחיך, מי שאחיך בתורה ומצוות, מי שלא אחיך בתורה ומצוות, יכול להיות שאין איסור לקחת ריבית, אלא, כן, להלוותו בריבית. אז אנחנו נראה את הנקודה הזאת. אז אומר הרשב"א ככה, נכון הדבר, ישראל משובד, מותר להלוותו בריבית. כדאית בירושלמי פרק רמא דעבודה זרה, בקוטאי דקיסרין. וגם הם מחזירים לו אבדה. למה? דריבית ואבדה, באחוות עלינו רחמנה. והי לא אחינו, אין מרחמים עליו, עד הרבה מורידים. כלומר, אדם שהוא משומד לעבודה זרה, אז ההלכה היא שמתייחסים אליו בצורה מאוד מאוד קיצונית, שמורידים. כן, הדברים האלה שכותב הרשב"א זה הברייתא במסכת עבודה זרה. אין פה ש"ס? איפה? טוב. כן, אז הרשב"א מביא את הברייתא כאן. תני רבי אבאו קמי דרבי יוחנן. העובדי כוכבים ורואה בהמה דקה לא מעלים ולא מורידים. לא מעלים ולא מורידים, הכוונה היא שאתה לא עוזר להם לחיות, אבל אתה גם לא דואג שהם ימותו. זה קשור למשנה שכתוב שבת ישראל לא תילד את העובדת כוכבים, מן השם ילדת בן לעבודת כוכבים. כלומר, אנחנו לא נתקן את העולם בזה שנצא למלחמה נגד עובדי עבודה זרה. זה הגישה הבסיסית פה של הברייתא הזאת, שאין עניין לתקן את העולם על ידי זה שנעשה מלחמת חורמה נגד עובדי עבודה זרה. אבל מצד שני, אנחנו גם לא צריכים לחזק את ידי עובדי עבודה זרה. אנחנו מחכים שעובדי עבודה זרה יתמעטו בעולם ו אנשים מאמינים יתרבו בעולם. אז זה ההלכה הזאת שלא מעלים ולא מורידים. יש פה פה חידוש מאוד מאוד גדול, שמישהו שהוא עושה, רואה בהמה דקה, כנראה זה אנשים שמבחינת חז"ל הם נחשבים כאלה שהם פושעים, והם הורסים את החברה, נאמר, זה נקרא לזה בימינו, אחד שהוא כל הזמן מזיק לחברה, מה? לא שומע. כן, אני מסביר. אני רואה בהמה דקה, אני מסביר שזה אחד שהוא הרסני לחברה, פושע, שכל הזמן פורץ לחנויות, כן, לא מתחשב. וזה, אז הדין הוא לא מעלים ולא מורידים. אבל המינים, המסורות והמומרים, מינים, רש"י מסביר למה מין הוא יותר חמור מעובד עבודה זרה. אז רש"י מסביר, מין זה לא רק מי שעובד עבודה זרה, אלא זה הכומר, הכומרים של העבודה זרה. בין אם עובדי כוכבים ובין אם ישראל, כן? אבל המינים זה הכומרים של עבודה זרה. ואחרים כנראה יסבירו שהמינים זה הכופרים בתורה. כלומר, אלה שהם לא מאמינים באמונה היהודית. אז לבוא ולהגיד, אז, המינים, המסורות זה כאלה שהם מוסרים המון ישראל. והמומרים, המומרים, הגמרא תסביר, זה כאלה שהם פרקו מעליהם עול קיום תורה ומצוות, מורידים ולא מעלים. כאן אנחנו, אם יש לנו הזדמנות להוריד אותם, אנחנו מורידים, ובוודאי שאנחנו לא מעלים. מה ההיגיון פה של חז"ל, למה מורידים? אז מה? המינים, המסורות והמומרים. שלושתם מורידים ולא מעלים. זה מה שהביא כאן הרשב"א. שמישהו שהוא משומד לעבודה זרה, בוודאי לא אחינו, אין מרחמים עליו אלא מורידים. אז צריכים באמת להבין, האם הסיבה לזה שעל עובד עבודה זרה אתה לא מוריד אותו, כי אין לך אחריות. אבל מינים, מסורות ומומרים, יש לך ערבות. מדין ערבות, יש לך יותר אחריות, ואתה צריך לדאוג יותר שהם לא ימשיכו לעשות עבירות. כל יום שהם נמצאים בעולם, הם עושים את עצמם, יכול להיות שגם עושים את העולם, ואתה, יש לך ערבות, ולכן צריך להוריד אותם. יכול להיות שהסיבה לזה שמינים, מסורות ומומרים חמורים יותר מהראשונים, כי הם יותר מסכנים את האומה. כלומר, הם גורמים, הם יותר מסוכנים לעם ישראל. עובדי עבודה זרה הם אצל הגויים. זה הגויים הרחוקים מאיתנו. והמינים, מסורות ומומרים, זה כאלה שמתוך עם ישראל, שיש לנו הרבה יותר הסתבכות איתה. ככה נראה לי בלשון הרמב״ם, שככה הרמב״ם למד, אני אחפש את הרמב״ם הזה, שהסיבה לזה שהחמירו, איפה הרמב״ם? הנה הרמב״ם מלכות עבודה זרה פרק י' אומר ככה, אין קורטים ברית לשבעה עממים כדי שנעשה עמהם שלום, ונניח אותם לעבוד העקום שנאמר, לא תכרות להם ברית, אלא יחזרו מעבודתם, או יארגו, אסור לרחם עליהם שנאמר לא תכונם. לפיכך, אם ראה מהם עובד או תובע בנהר, לא יעלנו. ראה הוא נותן למות, לא יצילנו. אבל לעבדו בידו, לדוחפו לבו וכיוצא בזה, אסור. זה החלק הראשון של הברייתא. למה? מפני שאינו עושה עמנו מלחמה. הוא בשלו, אנחנו בשלנו, אז אתה אל תחזק, כי אין עניין שיהיה או הרבה עמים עובדי עבודה זרה, אבל גם ככה אתה לא, אתה חי את חייך והוא חי את חייו. אבל במה דברים אמורים בשבעה עממים? אבל המוסרים והאפיקורסים מישראל היה דין לאבדם בים ולהורידם עד באר שחת, מפני שהם מצירים לישראל ומסירים את העם מאחרי השם. כלומר, ברמב"ם נראה שזה משהו תועלתי, הדין הזה שמורידים. אז בוודאי שמתבקש, מה שאני אומר, מה שהרמב"ם כותב כאן, זה בוודאי פתח להלכה, שאם באמת זה מדין זה שאתה צריך להביא תועלת לעם ישראל, אז ודאי שהחזוניש מתבקש, החזוניש אומר שכל הדין הזה של מורידים זה רק במצב שזה מביא תועלת, אבל במצב שזה לא מביא תועלת, ככה החזוניש כותב בהלכות שחיטה, בוודאי שאל תעשה את הדבר הזה. אבל אז זה התייחסנו למה שהרשב"א הביא כבר את הברייתא הזאת. אז הרשב"א שאומר, לכאורה בחיים אנחנו, הוא לא נקרא אחינו, אין מרחמים עליו ואפילו מורידים אותו, אבל לגבי טומאה באדם תעליה רחמנה. כלומר, כתוב בתורה אדם כי ימות באוהל, ושם אדם זה נאמר רק לעם ישראל, ואחד שהוא מעם ישראל, אפילו שהוא חצה את כל הקווים וגזר את כל הקשרים שלו, כן, הוא נשאר ישראל והוא נקרא, הוא נשאר אדם. ועוד זה אדם הוא ולא בהמה, שהרי קידושיו קידושים, גיתו גט, אשתו אסורה עד שיגרד, עד שיגרש בגט כישראל. אז החידוש השני שכאן אומר הרשב"א, שזה לא רק, אני בהתחלה חשבתי שאולי הרשב"א חידש את זה רק לגבי אחרי מיטה, מחיים, אחד שהוא משובד לעבודה זרה, אחד שהוא מומר, אם אתה מוריד אותו, אתה לא מתייחס אליו בכלל כיהודי, ואתה לא מתייחס אליו בכלל כאחד מישראל. אז הוא אומר הרשב"א, לא, לגבי הדין הזה של קידושין, לגבי הדין הזה של קידושין, כן, הדין הוא שקידושיו קידושין וגיתו גט, ואשתו אסורת שיגרש בגט כישראל. מוסיף הרשב"א עוד משהו, שזה לא רק זה שאחד שהוא משובד לעבודה זרה, הוא נחשב כאדם, אלא הוא אפילו נחשב אדם בבחינת בנים. מוסיף, ובכלל בנים הוא, כדברי רבי מאיר בשילי פרק כמה דקידושין. כלומר, הרשב"א פה מביא את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. יש מחלוקת בקידושין דף למדו עמוד א', האם השם בנים שעם ישראל זכה בו בתואר הכבוד שאנחנו נחשבים בנים ואנחנו נחשבים בנם של הקדוש ברוך הוא, האם גם כשעם ישראל משחית, בנים משחיתים, אפילו גם כשעם ישראל הוא לגמרי משחית, גם עוד ממשיכים לקרוא לנו בנים, או ש או רק מתי שאנחנו הולכים בדרך בנים, אנחנו זה, אבל אם אנחנו משחידים, אנחנו מאבדים את התואר הכבוד. אז זה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. אז כאן הרשב"א אומר שכנראה נפסק כמו רבי מאיר. בתשובה אחרת, תשובה שבין כך ובין כך קוראים בנים. הוא פסק כמו הרבי מאיר, שבין כך ובין כך קוראים בנים. בתשובה אחרת, הרשב"א שואל לכאורה, בכל המחלוקות של בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, אנחנו קיים עליהם כמו רבי יהודה. אז לכאורה כאן, מה?
איזה תשובה?
חלק א', סימן ר' מ' ב'. בתשובה אחרת הוא אומר, אף על גדר המאה ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, אל תסתכלו עליי שאני, כלומר, אתמול בלילה עבדתי על זה הרבה, והיום אחרי צהריים, אבל אל תסתכלו עליי שאני כישרוני, כי עבדתי על זה הרבה שעות. אתמול עד 3 בלילה ישבתי על כל המקורות האלה. תחשבו שאני מהיר. זה לקח לי 6-7 שעות כבר עבדתי פה. כן, אז ההלכה, אז הוא אומר לכאורה בדרך כלל קיים על רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, אז הוא אומר, אבל כאן, אחה, פוסקים כמו רבי מאיר. למה? בגלל שקראי כדאי כי כמו רבי מאיר. זה סיבה ראשונה, שהוא אומר, פה פוסקים כמו רבי מאיר. והדבר השני, אומר הרשב"א, ועוד, דרבי יהודה נמי, גם רבי יהודה שאומר שכשהם בנים משחיתים, הם איבדו את תואר הכבוד בנים, מכלל בנים הוא דמפק לו. אבל בכלל אדם לא מפיק כדי להבוא כבהמה, זה היה קידושיו קידושים וגיתו גט. כלומר, אומר הרשב"א, הנחת היסוד הזאת שרבי יהודה ורבי מאיר נחלקו, זה לא שרבי יהודה חושב, אומר שאם הם בנים משחיתים הם מפסיקים להיות עם שם ישראל. יש מדרגות, יש, אתם קרואים אדם ואין עובדי כוכבים קרואים אדם, הם יותר קרובים להיקרא בהמה, אתם נקראים אדם. ועל גבי האדם יש את התואר הכבוד הזה שקוראים לו בנים, על זה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, האם זה תלוי בקיום תורה ומצוות או לא. אבל את הדבר הבסיסי שקוראים לו אדם, גם רבי יהודה מודה שיש לעם ישראל. זה חידוש הדבר הזה שאומר כאן הרשב"א. עכשיו, הלכה למעשה מה שהרשב"א אומר כאן באופן פשוט, שאחד שהוא משומד, שהוא קידש אישה, שהאישה היא מקודשת, הדבר הזה הוא לא כל כך פשוט. מובא באבן העזר, בסימן ממדלד, מובא. ישראל מומר שקידש קידושיו קידושין, וצריכה ממנו גט. יש אומרים, דמומר לחלל שבת בפרסה ולעבוד אקום, דינו כאקום גמור, ואין קידושיו קידושין, אומר על זה הטור ולא נראה. אז לכאורה, הייתי אומר שנקודת המחלוקת בין שתי הדעות, נקודת המחלוקת בין שתי הדעות, זה בשאלה הזאת, האם פסקים כמו רבי מאיר או כמו רבי יהודה, הדעה הזאת שאומרת שאין קידושיו קידושים, לכאורה פוסקת כמו רבי יהודה, וחולקת על החידוש הזה של הרשב"א, שהמחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה זה רק לגבי תואר הכבוד שקוראים לו בנים. אם לא קוראים לנו בנים, אז אנחנו כלום! אז אנחנו מאבדים את ההבדל בינינו לבין זה, עד כדי כך שאפילו קידושיו לא קידושים, או כן, ולא צריכה ממנו גט. ככה אולי נראה. המקור לדבר הזה שהקידושיו לא קידושים, כי הרי אנחנו למדנו בגמרא בחולין, ששחיטת המינים היא פסולה. למה? כי יש לו דין של גוי. אז קודם כל, באמת, הדעה הזאת פה, שאנחנו רואים שמומר, ואם תאמר, אני קורא שם מהפרישה, ואם תאמר, הכתב רבנו מיורה דעה סימן ב', דלכו לאלמה משובד לחלל שבתות ולעבוד עבודה זרה שחירתו פסולה, כי יש לו דין שהוא כגוי. אומר על זה הפרישה, יש לומר שאני שחיטה דמחשבתו לעבודה זרה, וחלל שבת נמי כופר בעיקר או כעובד עבודה זרה, כמו שכתבנו שם ברשת חוד שבת. כלומר, אז מי שאומר שבשחיטה רק נאמרה הלכה שגו משומת ששוחט אין שחיטתו שחיטה, זה רק בגלל ששם הוא צריך שחיטה סדר, אבל לא שישחוט ולשם עבודה זרה. אז אבל אני חשבתי שאפשר לבוא ולהגיד הדעות האלה, מה אנחנו? אנחנו מסתפקים. הדעות האלה שאמרו שאין קידושיו קידושים, איך ללמוד בדעתם? אז במבט הראשון אנחנו רוצים לעשות מחלוקת גדולה. מחלוקת ממש מהותית, עד כמה יהודי יכול לברוח מהמציאות של היהודי שבו. גם עוד מחלוקת שהייתי תולה, כלומר ראינו מחלוקת לגבי קידושים ולגבי עם קידושיו קידושים. ראינו את החידוש של הרשב"א שוודאי הוא מטמא. אני לא יודע, אני לא בדקתי בהלכות טומאה אם יש מישהו שחולק על הרשב"א או אין מישהו שחולק על הרשב"א. ראינו מחלוקת נוספת. איזה מחלוקת נוספת ראיתי פה? יש כאן מחלוקת, כתוב כאן שגוי, סליחה, אחד שהוא מומר לעבודה זרה, שהוא מין או הוא מסור או מומר, מותר להלוות לו בריבית. השאלה היא, האם מותר גם לקחת ממנו כסף ולשלם לו ריבית? שומעים? זו שאלה. כתוב שמותר לי לתת לו כסף ושהוא ישלם לי ריבית. האם גם נאמר הפוך, שמותר לי לקחת ממנו כסף ולשלם לו ריבית? אז על זה יש מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים, מה? יש ראשונים שאומרים, מותר לי להלוות בריבית, אבל אסור לי לקחת ממנו כסף ולתת לו ריבית. למה? כי אני עובר על לפני עבר לא תיתן מכשול. אז הראשונים האלה שאני רואה, שהם אומרים את הדבר הזה, שאני עובר על לפני עבר לא תיתן מכשול, אז זה בוודאי כמו שאתה אומר, שהראשונים האלה הם בוודאי סוברים שזה שאין לו שם אח, כן? הדין של אח זה רק דין עם מי אתה עושה חסד, על מי אתה מרחם, על מי אתה מרחם. אבל אז יש הלכות שבאות ואומרות, הג'סטות המיוחדות שאומרת התורה, שאתה צריך לגמול חסד מיוחד עם ישראל, ואתה צריך לאהוב את ישראל, ואתה צריך להחזיר עבדה, כל ההלכות המייחדות, אז שמה יש תנאי שזה יהיה אחיך בתורה ומצוות, שזה יהיה רעך בתורה ומצוות. אבל לגבי דברים אחרים, יש לו שם ישראל לכל דבר, ומומר, אתה אסור לך להכשיל אותו לפני עבר לא תיתן מכשול. זה השיטות האלה שאמרו שאסור לך לקחת ממנו כסף. מה? מותר לי להלוות לו כסף שהוא יצטרך לשלם לי ריבית, כי אין לי חיוב לבכי אחיך עמך, אין לי מצווה לאחיותו.
אבל אתה מכשיל אותו בזה שהוא צריך לשלם.
לא, זה התוספות הסביר. זה התוספות אמר, כיוון שלי אין איסור לקחת ריבית, אז גם אין לו איסור לתת את הריבית הזאת. אבל הוא לקח ממני ריבית, יש לו איסור. אז על זה יש איסור, לפני עבר לא נותן מכשול. הנה, פרשת שבוע. מזה התחלתי. בסוגיה הזאת של ריבית התחלתי. כן? זה שיטה אחת. אבל יש שיטה שהובאה פה בפוסקים, הובאה פה במאירי, שגם מותר לו להלוות לי בריבית. לכאורה, השיטה הזאת שמותר... השיטה הזאת שלכאורה אומרת שמותר לו להלוות בריבית, לכאורה היא אומרת שברגע שהוא מומר, אז קודם כל תהיה יהודי, אחר כך תתחיל קיים מצוות, ואין לי בעיה שהוא ייתן לי הלוואה. צריך לבדוק באמת אם אפשר להכניס את זה במירי. אז אני מביא שתי הלכות, גם השיטה הזאת שאומרת שקידושיו לא קידושי, וגם ההלכה שאומרת שמותר לי לקחת כסף ולשלם לו, לכאורה היא חולקת מהותית על הרשב"א הזה. אז אני רוצה שתי דחיות לבוא ולהגיד שזה לא הכרחי. אתם איתי? באתם לשיעור אמונה ונמצאתם, לומדים איתי שיעור הלכתי, כן? אבל לא, הנושא הזה, אפילו שזה נושא הלכתי, הוא מרתק, באמת זה מדבר על הדברים הבסיסיים, מה, במה אנחנו יהודים, כן, האם בקיום תורה או מצוות, או זה לא תלוי בקיום תורה או מצוות. אז שתי חילוקים אני חושב שאפשר להגיד, זה גם קשור למסכת קידושין. דבר ראשון, אפשר לבוא ולהגיד שברמה דאורייתא, כולה אלמה מודים לרשב"א. ברמה דאורייתא, כולה מודים שבוודאי יהודי, גם משומד, מתי ערבית? איך? חמישה. ברמה דאורייתא, כולם מודים ש... שהוא נחשב יהודי. וכל הדיון זה, זה תקנה דרבנן. זה דין דרבנן. שרבנן רצו להגדיר אותו כגוי. כדי להרחיק, רבנן הפקיעו את היהדות שלו, והם... והם אמרו באמת את הדבר הזה, שנתייחס אליו, שאין לו שום דינים. ככה חשבתי להגיד, שבאמת גם הדעות שחולקות, הן חולקות רק מדי רבנן, לא מדאורייתא הן חולקות. חידוש. מה? חידוש. בסדר, מה אתה רוצה, שאני לא אגיד חידושים?
לא הבנתי איזה פותר את הבעיה, זה מדי רבנן, זה גם...
נכון, אנחנו גם יהודים של דה רבנן, אתה כאילו אומר, מדי רבנן, אדם שהוא משובד, אתה... וגם אומרים לתק, בסדר, זה אנחנו לא, זה אין ספק שמשובד אנחנו מחרימים אותו. מה, כתוב מורידים ולא מעלים, מה אתה רוצה? יש לך יותר מזה? מה, מה השאלה? מה זאת אומרת? מה הבעיה?
לא, לא הבנתי איך זה פותר את הנקודה ש...
לא, אני רק אומר...
אני
רק אומר, ברמת התובנה המהותית, אז כן... ברמת התובנה הבסיסית יכול להיות שהשם ישראל אין דבר כזה, כמו מוצאים תהליך של גיור, לא רואים תהליך הפוך, אין דבר כזה שאחד שהכלל ישראל שחצה ישראל הוא טוטלי, מוחלט, ואי אפשר לברוח משם ישראל, וזה רק בהנהגות אנחנו אולי מתינים עליו איזשהו דינים מצד הכנס, מצד הלכות כאלה, אבל מצד המושג של ישראל שחטא ישראל הוא, זה דבר שנשאר בכל מקרה. למה מה? בסדר, מה שאני אומר. עכשיו, אפשרות אחרת, אנחנו נבוא ונגיד שהשיטות האלה בוודאי סוברות שיש לו שם ישראל, אלא מה? וזה קשור, תגידו לי אתם, שזה אתם לא יודעים מסכת קידושין, אפשר להגיד שמומר שמקדש מי שלא מאמין בקידושין, אין לו שם של קידושין. מה יעשה קידושין? זה רק אם אתה מאמין בקידושין. אם אתה לא מאמין בתורה, אתה לא מאמין בקידושין, אז זה לא נקרא שאתה עשית מעשה קידושין. כן? קידושין זה רק אם אתה... זה קניין שאתה עושה. מה שאין קידושיו קידושין, כן? מה שאין קידושיו קידושין, זה בגלל שאתה אומר, הוא לא מאמין בקידושין. בכל הקנאים שלו הוא לא מאמין לרבנים, הוא לא מאמין לתורה. אז פתאום פה אתה... זה... אז לכן הקידושים שלו לא קידושים.
צריך
להגיד
לפי זה.
מה?
צריך להגיד לפי זה.
לא צריכה.
למה? כשהוא קידש אותה, כשהוא היה יהודי טוב.
זה ודאי שיצטרך, לא על זה דיברנו. זה ודאי שיהיה ככה, מה קרה לך?
יש לך זה. חזיר מותר
לו
לאכול
גם
אם הוא לא מאמין בזה?
מה? לא, זה מה שאני רוצה להגיד שלא ככה. זה מה שאני רוצה להגיד לא ככה. אני מסביר, כי קידושין הוא עושה. מצד זה שצריך שם קניין, צריך שם קידושין, ואם הוא לא מאמין בקידושין, הוא לא עשה קידושין. לא מאמין, אין דבר כזה.
הוא אומר שהוא לא מאמין בזה, מה?
לא צריך להאמין בקידושין.
אני
שואל,
אם
העבר הפלילי
שלו, שלא מאמין בזה.
מה אתה
אגיד
טוב, לא, לא הקשבתי למה שהתווכחתם. לא, אני לא שאני זלזלתי ממה שהתווכחתם, אני לא, אני חיפשתי פה משהו נוסף. טוב, הלאה. אז מה שיש לנו בינתיים זה שאנחנו באמת בוחנים עד כמה קיצוני העמדה שלנו, שמה שנותן לישראל שם ישראל זה היותו ישראל, או מה שנותן לישראל שם ישראל זה בוודאי רק אם הוא מביא את זה באיזושהי דרך לידי ביטוי בחיים שלו, אבל אם הוא לא מביא את זה לידי ביטוי בחיים שלו, אז בוודאי, אז יכול להיות שהוא מאבד את שם ישראל. כלומר, אנחנו מתלבטים האם יש כזו שיטה או אין, או אין כזו שיטה. עכשיו, מה גורם לישראל, כן, במה באמת הדברים הבסיסיים שאנחנו אומרים שמגדירים לאדם מישראל? אז לכאורה כתוב את הדבר הזה שברור שמישהו, אנחנו רואים שצריך שהוא יהיה, צריך שהוא לא יעבוד עבודה זרה. עבודה זרה זה אולי הדבר הבסיסי שאתה בא ואתה אומר שאחד שהוא עובד עבודה זרה, והוא לא מאמין בתורה, אנחנו רואים שיש לו דינים מאוד כן, כל מיני דינים. אז עכשיו אנחנו עוברים להלכה שהיא קשורה לאיך אנחנו מתייחסים לאדם שהוא, נבוא ונגיד, בוא נגדיר, נניח הוא כן מישראל, אבל זה ישראל רשע. איך אנחנו מתייחסים לישראל רשע? האם ישראל רשע זה אחד שאנחנו מסמפטים אותו, צריכים לדאוג לו, צריכים להתייחס אליו יפה, או שאנחנו צריכים להרחיק אותו, צריכים לשנוא אותו, ושום דבר שקשור למאור פנים, אנחנו לא יכולים לעשות כלפי מישהו שהוא רשע מישראל. כן, אדם שהוא רשע. אז האם יש לנו מצווה לאהוב אותו, אם יש לנו מצווה לדאוג לו, או אנחנו מחרימים אותו? אז זה על פני הדברים כך. יש מצד אחד, יש את הגמרא בפסחים, שהגמרא בפסחים אומרת שאדם אדם מישראל שראית שהוא עשה מעשה עבירה, אדם מישראל שראית שהוא עשה מעשה עבירה, אתה צריך לשנוא אותו. מותר לשנוא אותו, ולא רק מותר לשנוא אותו, אלא גם מצווה לשנוא אותו. הגמרא אומרת את זה מפסוק, אין איזה פסוק הגמרא מביאה שם, שנאת, נו, גמרא פסחים קופיות ג' איך? לא, בדיוק זה מה שאני רוצה להגיד, שלא זה הפסוק. זה יהיה חילוק מאוד בסיסי. יראת השם שנאת רע. מי שירא השם שונא רע. כן, ויש מצווה לשנותו שנאמר יראת השם שנאת רע. טוב, יפה, זה ברמת השנאה. ברמת המצוות, האם כשאני שונא מישהו, זה אומר שגם אני לא עוזר לו שום דבר. אז ראינו פה את ההלכה הזאת, ראינו את ההלכה הזאת שלא, שמותר להלוות לו בריבית. אין מצווה להלוות לו בלי ריבית. לגבי השבת עבדה, גם, פה כתוב את הדבר הזה שאין מצווה להשיב עבדה. יש, אז האם זה אומר שכל אחד שעושה איזשהו מעשה עבירה, הוא כבר אנחנו, הוא מקבל יחס מנוכר מאיתנו, ואנחנו לא דואגים, ואנחנו כל מצוות בן אדם חברו לא חלות כלפיו, ואנחנו גם צריכים לשנוא אותו, אז לכאורה החילוק הבסיסי ביותר הוא החילוק שמופיע בגמרא במסכת גיטין. בגמרא במסכת גיטין כתוב כזה סיפור, במ"ו עמוד ב', דאו גברא, דזבי נפשי ללודאי, כן, אחד מכר את עצמו בלוד, עטל קמדי רבה מאמר לפירקן, כן, תפרוק אותי, תציל אותי, אני שבוי, ותגמול חסד, פדיון שבויים. אמר לי, תנאלה, מוכר עצמו ואת בניו, לעובדי כוכבים, אין פודים אותו, אבל פודים את הבנים, משום קלקולה, שמה הם ילמדו מהגויים, וכל שכן אחד, היא קקטלה. אמרו לי, רבנה לרבמי, אתה רוצה ללכת ולהציל אותו שלא ימות? הישראל אומה, מומרו, דככה זו, דכאכיל נבלות וטרפות. אז אנחנו רואים שאחד, שהוא ישראל, יש לו שם של ישראל מומר, והוא אוכל נבלות וטרפות, לא צריכים לבדות אותו. אמר לו, אימא, לתאבון הוא דכאכיל. אמרו לי, ואז אם נדעיקה יתרה באיסורה כמה ושדיק יתר באכל איסורה, אמר זה, אמר לי, זה לא קשב כי לי דאפקרינך. לא, כן, שנבדה אותך. אז לכאורה בגמרא כאן יש את החילוק הבסיסי שאנחנו רואים שיש הבדל בין שתי רמות של מומר. אדם שלא מקיים מצוות בגלל שהוא מומר לתאבון, אז אנחנו רואים לכאורה שצריכים לפדות אותו. ואדם שלא מקיים מצוות כמומר להכעיס, אנחנו רואים שלא חייבים את כל המצוות, לא חייבים לפדות אותו. אומר תוספות במסכת עבודה זרה כ"ו עמוד ב', שמהגמרא שמה ניקח כלל לגבי כל המצוות בין אדם לחברו. האם, מה ירשננו לרשע מישראל? תלוי איזה רמת רשע הוא. אם הוא רשע שלא אוכל לבלות לתאבון, אז אתה חייב לבדות אותו, מחדש תוספות, אז אתה חייב לתת לו הלוואה, יש לך מצווה להחיותו, יש לך מצווה לתת לו הלוואה בלי ריבית, יש לך מצווה להשיב לו אבדה גם. אבל אם הוא רשע להכעיס, אם הוא מומר להכעיס, כן, אם הוא מומר להכעיס, שמה אתה לא חייב לקיים כלפיו את כל ה... מצוות המיוחדות שיש, שנוקטים כלפי ישראל. זה לכאורה החילוק הבסיסי של הגמרא בין מומר לתאבון ומומר להכיס. מה בדיוק ההגדרה של מומר לתאבון ומומר להכיס? האם ההגדרה הבסיסית זה שאדם שעושה עבירות, אתה לא מתנהג באורח ישראל, אתה לא מקיים מצוות, אז אתה לא חלק מאיתנו. אלא מה, רק אם אתה באופן מקרי לא קיימת, כי אתה לתאבון, לא היה לך סבלנות, היית, התגבר עליך יצר, אז מותר להתייחס אליך בסדר. אבל הבסיס הוא שרק אם אתה מקיים מצוות, אתה חלק מאיתנו. או שלהפך נגיד, שגם זה שאדם לא מקיים מצוות, זה לא פוגע בזה שאנחנו צריכים לדאוג לו. אלא רק אם הוא להכניס, רק אם הוא כזה להכיס, רק אם הוא כזה מחפש איך לדפוק אותנו, איך לדפוק את הקדוש ברוך הוא, איך להכיס את הקדוש ברוך הוא, איך למרות בקדוש ברוך הוא, רק אז הוא יוצא רק אז הוא יוצא, רק אז הוא מוגדר מומר להכיס. לכאורה הדבר הזה, בדבר הזה אני באמת חשבתי בהתחלה בדרך אחת, ואני חושב שזה מחלוקת ראשונית.
הרב,